חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
חברים, ברוכים הבאים לתוכניתנו לדבר, זה לא משמין. התוכנית שלמרות שנדבר בה רק על אוכל, נצא ממנה רזים וחטובים, כי הדבר היחיד שנוכל בה הוא את הראש.
מדי שבוע אנחנו בוחרים חומר גלם אחד, וממנו מתחילים מסע מרתק בין עובדות חשובות נורא ושוליות מתמיד, מטיילים בין המלצות וכמובן בין מתכונים.
אנחנו אורן לוקסנבורג ואפרת אנזל, יש שקוראים לנו אנזל ולוקסי, בעצם כולם קוראים לנו אנזל ולוקסי, ואנחנו פה לשעה שלמה של תוכנית קולינרית שכיף לנו לעשות, ובשאיפה לכם כיף להזין.
ומה היום?
היום קודם כל... היום אני אפסיק לקחת לך טקסטים מבין הידיים.
לא, מוצי.
כן. היום הנושא שלנו הוא כרוב. כרוב, ירק מאוד מאוד בסיסי בחנות הירקות שבמשך שנים היה מאוד מאוד זנוח, אבל השנה מסתמן שהוא אחד הירקות הכי טרנדים שיש. אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על כרוב.
את יודעת שהכרוב הוא אחד הירקות הראשונים שבויתו בעולם מכל הירקות שגידלו?
באמת?
באמת.
מתי הוא בוית?
בוית לפני... 7,000 שנה, משהו כזה.
בלבד. נהדר.
בלבד.
הכרוב, אני לא יודעת אם שמת לב, הוא יכול להחזיק המון המון זמן מעמד במקרר. חודש, לא קורה לו כלום ליצור הזה.
אני קונה כרוב והוא עומד.
יפה. ולכן הוא שימש לתזונת ימאים בהפלגות ארוכות.
כרוב והוותיכים.
כן.
זה מה שהם אכלו.
כרוב והוותיכים.
זאת החיה להם שם מאוד מעניין.
בשירותים.
בשירותים.
כן.
רציתי להגיד. כרוב העגול שאנחנו מכירים הוא יחסית צמח מאוד מאוד חדש. הבנתי שהוא בוית במאה ה-14, ממש ממש חדש. לפני זה הכרובים היו מאורחים והכרוב בכלל המקור שלו מסין.
נכון, יפה, וזה מביא אותנו לעובדה מספר 4, שהקלטים הם אלו שהביאו את הירק לאדמת אירופה מאסיה, והוא באמת הוכיח סטגלטנות ראויה. ולכן היום יש הרבה שמייחסים את הכרוב באמת לאירלנד או לסקוטלנד, למרות שהוא כאמור רק היגר לשם. טכנאי השידור שלנו רוצה לענות לטלפון, ולא אמרת שהעברת לטלפון להשתק? חבל, מה אני אעשה לך בבית?
אני אמרתי לכם להשתיק ואני שכחתי.
אורן, עובדה מספר 5.
אוקיי, אז יש לי שתי עובדות.
כן, אתה מתקשה לבחור?
אני מתקשה לבחור כי שניהם נורא חמודות. אחת זה כמה הכרוב הכי ארוך בעולם, או שפעם היו צובעים דברים עם כרוב סגול.
אז אני רוצה לדעת על הכרוב הכי ארוך בעולם.
הכרוב הכי ארוך בעולם. הכרוב הכי ארוך בעולם שמופיע בספר השיאים של גינס היה באורך של 15 מטר ו-27 סנטימטר. זה ההיקף שלו.
וואו.
וואו.
איזה כרוב מוגזם.
איזה קצת מופרך.
והוא גדל בירושימה.
תחשבי כמה שוקרות אפשר לעשות מזה.
מדהים. אוקיי, אז אלו יהיו חמישה דברים שלא ידעתם על כרוב, ועכשיו השאלה נשאלת היא, אורן, האם אתה אוהב כרוב? למה בעצם בחרנו לדבר פה על כרוב?
השאלה טובה. בחרנו לדבר על כרוב, כי כרוב כרגע הוא באמת, כמו שאמר, טרנד להיט בכל המסעדות. כמעט כל מי שמכין אוכל בר קיימא, כמו שקוראים לזה, יש לו כרוב בתפריט. וזה מאוד מעניין, כי זה ירק באמת שכחב אך ורק בנראה לי מסעדות מזרחיות, בתור סלט כרוב כזה, או סלט כרוב עם מיונז שהיה פה חזק בשנות ה-80. היום אני לא יודע איפה זה עומד, אבל... הקרוב עושה קאמבק.
הקרוב עושה קאמבק מטורף. כן, אתה יודע, גם אנחנו הולכים ומאדירים את, את מקומם של הירקות בצלחת שלנו ובמטבח שלנו, ומבינים שצריך לאכול יותר ירקות, אז כבר יש יותר תשומת לב לכל ירק וירק. וגם אני חושבת את המצב הכלכלי, שאנשים מחפשים גם פתרונות מזינים וזולים כאחד, ואולי זה בכלל סתם החיפוש האינסופי של אנשי אוכל אחר דברים שאפשר לעשות להם רטרו,
חומרי גלם,
חומרי גלם כן. שאפשר להכניס ולשחק איתם מחדש בצורה קצת אחרת.
חומרי גלם מעניינים, אבל אני חייב להגיד עכשיו שעולה לי מחשבה שבעצם הכרוב הוא אחד הירקות הבודדים שבאמת עבר גלגולים מבחינת צורות ההכנה שלו. היה מאוד מודרני לעשות כרוב במאה שעברה במסעדות בצורה כבושה. הגרמנים כובשים אותו כבר מאות שנים, הצרפתים עושים ממנו שוקרות, ואחר כך הייתה תקופה מאוד פופולרית של כרוב במיונז, לבן או סגול.
כן.
היום אנחנו...
כל סלול לנגזרותיו.
נכון, והיום אנחנו בכלל צולים את הכרוב ומבשלים אותו, מה שלא עשו אף פעם.
עושים ממנו סטקים, צולים אותו, בעצם מביאים אותו לטקסטורות שונות ממה שהביאו פעם.
כן.
במקביל, כן, לחיזוק טרנד ההצסה והכבישה, שאתה יודע, מחזיר אותו בצורת קימצ'י.
נכון, כן. מעניין. מגיע בכל העולם, בצורות שונות, כל מדינה עושה איתו דבר אחר. אין הרבה ירקות כאלה.
שנמצאים בכל העולם?
שהם כל כך ורסטיליים, בכל מקום יש להם כאילו התייחסות שונה לגמרי.
תראה, כפי שאמרנו, בהתחלה אתה יכול לקחת כרוב, לזרוק אותו במטוס ולנחות בצד השני של העולם, הוא עדיין יהיה טרי ועדיין ידעו מה לעשות איתו.
ידעו מה לעשות.
כן. אני רוצה לספר לך כמה דברים על הכרוב שמאוד מטרידים אותי.
כן.
אני לא יודע אם אתה יודע שאחד הפטישים הקשים שלי זה לבוטניקה, למשפחות בטבע, כאילו נגיד משפחת המצליבים וכאלה.
ידעתי את זה בטח.
בקיצור, ברגע שאמרת לי שהחלטנו שהתוכנית היא על כרוב, אז הלכתי וחקרתי את העניין הזה. אז באמת, אמרנו שהכרוב בוית, אמרת לי לפני 7,000 שנה.
כן.
זה בוית מכרוב הבר.
נכון.
האחים שלו,
כן.
זה הכרובית. הכרוב ניצנים, הברוקולי, כרוב העל, הקייל, וגם כרוב הקלח, הלא הוא הקולרבי. עכשיו,
הקולרבי הטעים.
הקולרבי הטעים שאני מתה עליו. עכשיו, משפחת המצליבים, רק שתבין, זה משפחה ענקית. באמת, כאילו, באמת, באמת ענקית. יש בה גם את הלפת, את הכרוב הסיני, הבקצ'וי, הצנון, החזרת, גרגר נחלים, וגם בן חרדל מצוי.
גרגר נחלים הוא ממשפחת הכרובים?
משפחת המצליבים.
המצליבים.
כן. וגם בן חרדל מצוי, שזה אחד הירקות שאני הכי אוהבת, ארוקת.
ארוקת.
עכשיו, אתה מרשה לי קצת לחפור?
לחפור?
כן.
אם אני ארשה לך לחפור, לא תהיה תוכנית.
אוקיי, כי אני חייבת להוציא את זה. אני חייבת להוציא משהו שמאוד מאוד הטריף אותי כאילו בזה.
כן.
הכרוב הסיני, הבקצ'וי,
כן.
הוא לא נחשב חלק מהתת משפחה של הכרוב. סבבה? הכרוב הסיני?
בקצ'וי הוא לא כרוב.
הוא כרוב משפחה של הלפת.
של הלפת.
כן.
אוקיי.
סבבה. אבל הבקצ'וי, השם השני שלו זה כרוב סיני.
נכון, למה?
שאלה מעולה.
שאלה מעולה.
עכשיו, המיזונה,
כן.
שזה החרדל היפני הזה,
כן.
השם המקצועי שלה זה כרוב הלפת.
אוקיי.
זה כבר השני, אוקיי?
כן.
ויש עוד ירק שקוראים לו כרוב הלפת, או לפתית, שזה הקנולה. מזה מייצרים את השמן קנולה.
שמן קנולה מיוצר מסוג של כרוב.
כן, כן.
וואו, אני לא ידעתי את זה.
עכשיו, מה מטורף בכל הדבר הזה, שזה כבר שלושה ירקות שקוראים להם כרוב ובכלל קשורים ללפת?
מה?
מתוכם שניים שקוראים להם כרוב הלפת, גם הלפתית וגם המיזונה, שהמילה קולרבי, סליחה שהלכתי קצת רחוק,
כן.
שמגיעה מגרמנית,
כן.
קול זה כרוב. ורבי זה לפת. יענו, יש כבר שלושה שקוראים להם כרוב הלפת.
זה מעניין. אני חושב שאף אחד מהמאזינים שלנו ידע בכלל שהמשפחות האלה קשורות.
בוודאי שידעו. לא יכול להיות שלא. אמרויין הבא שלנו בטוח ידע על מה אני מדברת. אנחנו אומרים שלום לגדעון בילינסקי מחברת עלי עלי. היי גדעון, מה העניינים?
היי גדעון.
שלום, שלום, צהריים טובים.
מה שלומך?
מצוין, לשמוע אתכם עוד יותר טוב.
תקשיב, אנחנו רוצים לדבר איתך על כרוב. בתור אחד שמגדל בטח מלא כרובים, נכון?
במיוחד עכשיו.
למה במיוחד עכשיו?
אנחנו בעונה. אנחנו ממש בעונה של
הכרוב. חשבתי שבגלל שהוא פתאום נהיה קצת טרנדי, אתה מרגיש את זה אצלך?
האמת שכן. האמת שכן, ואני אגיד לכם עוד משהו. בדרך כלל שמשהו מתחיל להיות טרנדי, זה דווקא מאותה משפחה, הדברים היותר מגניבים. כאילו, בוא נדבר על רומנסקו, בוא נדבר... אז לא, יש חזרה לדברים של כרובים פשוטים וטובים, ואפילו לעולם הבלדי לפעמים. למרות שנדבר עוד הרבה על כרוב ועל פיתוחים חדשים של כרוב, אבל לאו דווקא דברים חדשים.
תגיד, גדעון, כמה סוגים של כרוב אתם מגדלים?
אנחנו יכולים להתחיל לספור ביחד רגע?
כן.
בוא נתחיל. אז יש לנו את המלפוף, שזה הכרוב הערבי, יש הכרוב...
המלפוף האהוב.
הכרוב סבוי, שיש שלושה זנים שלו, יש נאפה ואלי, או כרוב סיני בשם אחר שלו, אדום וירוק, יש כרוב ניצנים, יש הכרוב הרגיל, יש כרוב מיני, שזה משהו מאוד 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 חדש.
מה זה?
שהוא כמו אספרגוס, אתם מכירים את הברוקומיני?
כן.
אז אותו דבר בדיוק, רק אם תפרחת לבנה, כמו של כרובית, נורא נורא קול.
כן. מעניין.
גם בחליטה וגם אפילו צריך ככה בסלט.
כבר אתה מוכר אותו? יש מקומות שאפשר למצוא את הכרוב הזה?
כן, אנחנו בשווקי עיקרים, בעלי הביתה.
אז אפשר גם להזמין את כל הדברים האלה הביתה?
בטח.
וואו, עולם שלם.
מדהים, מדהים.
אחרי שפעם היינו צריכים לנסוע לנצרת כדי לקנות כרוב ערבי מלפוף, אז אפשר פשוט להתקשר ולהזמין הביתה. I like.
זה מלא סוגי כרוב. המון המון סוגי כרוב.
אבל זה מאוד מעניין מה שהוא אומר, שגם יש חזרה לכרוב הבסיסי. תקשיב, זה באמת לא קורה. בדרך כלל מחפשים את הדברים החדשים, ועכשיו יש איזשהו רטרו לכרוב הפשוט.
חזרה למקורות.
תגיד, כמה זמן לוקח לגדל כרוב?
רומנסקו, שמצטלם נורא 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 יפה.
בוא תספר לנו קצת עליו, לטובת מי שלא מכיר אותו.
רומנסקו, יש אנשים שחושבים שהוא סוג של ברוקולי, אבל הוא בעצם כרובית, והיא בצבע ירוק, והיא נראית מלמעלה כמו פירמידה.
כרובית אלמוגים.
כרובית אלמוג בעצם.
כן.
בדיוק. Mm-hmm. בשמה איטלקי רומנסקו.
היא מהממת.
היא טעימה.
מאוד. אני הכי אוהב אותה בפסטה.
וואו, איך?
כי כשהיא חצי רכה, כאילו שהיא לא יותר מדי חלוטה, היא מאוד 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 טעימה. והפרקטלים שלהם, כל הכרוביות הם בעצם פרקטלים. Mm-hmm. פרקטל בעולם התמטיקה הוא שכל חלק שמתפרק זהה בצורה שלו לחלק אחר. אז הוא גם מפורקטאים וגם כגוש, ומשהו שאנחנו במשפחה מאוד מאוד אוהבים, שאותו כרוב מגיע לבגרות ומפסס, כלומר אם נשארו לנו כרובים, לא משנה מאיזה, הם יותר מדי זמן באדמה, או כי הם נמכרו, או שאנחנו עשינו קצת יותר מדי פולניות, ושתלנו יותר מדי, אז הם מתחילים בעצם להפריג, שזה אומר מתחילים להתרומם בעצם לעלות לפריחה. ואז מה שקורה זה שזה נראה, הכרובית אלמוגי עולה כמו אספרגוס כזה, והקצה שלה הוא טיל קטן כזה, של אותו פירמידה.
הטעם שלה יותר כרובית, יותר ברוקולי, יותר כרוב?
הוא יותר חרדלי בשלב הזה.
אוקיי.
כמה זמן באמת לוקח לגדל כרוב? מרגע שאתה שוטל עד שאתה כותף?
זה קודם כל משתנה מתי.
מה העונה?
מצד אחד העונה שלו היא העונה הקרה, העונה עכשיו, חורף בואכה אביב.
כן.
מצד שני, כל עוד בשנה יש מעט אור או משך יום יחסית קצר וקור, כלומר אם אין הרבה חום ואין הרבה תאורה, אז הקצב הוא יותר איטי.
כן.
אז מדובר על משהו באזור ה-80-90 יום משתיל. כלומר, לא מזרע, יש עוד חודש מהרגע שזרעת.
משתיל.
אבל זה קורה במשתלה.
אז בעצם ארבעה חודשים מזרע. ובאמת עכשיו בעונת החורף, כשהימים יותר קצרים, אז הכרוב הסגול מצליח להגיע באמת לצבע סגול? הרי יש תלות בחשיפה לשמש.
לא, הוא קצת יותר לבקני, אנחנו קוראים לדבר הזה. הוא לא מקבל את הצבע העז הזה שלו.
כלומר, אם אנחנו רואים כרוב סגול מאוד מאוד סגול בסופרים לצורך העניין, אז מה, הוא מעונה אחרת?
רוב הסיכויים שהוא יהיה קצת מריר, בגלל שכדי לתת לו את זה, ולתת לו אגב גם את המשקל, מה שאני לא כל כך אוהב לעשות, הרבה פעמים רוצים שהשתיל שהשקענו בו כל כך הרבה דשן ומים ושטח וכל הדברים האלה, כדי להפיק ממנו כמה שיותר, אז משאירים אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, גם שיקבל את הצבע וגם שיקבל את המשקל לאותו ראש, בדרך כלל זה כבר פספוס, כבר הוא עבר את הפיק האידיאלי שלו לבישול.
זה מדהים, אתה יודע למה? כי בעצם כרוב זה אולי מהדברים הבודדים שאנחנו לא קונים לפי משקל, אלא לפי יחידה.
נכון.
אז יש למשווקים אינטרס שהכרוב יהיה כבד יותר.
ממש ככה. וגם אנחנו הרבה פעמים לא יודעים, כרוב יש לו יתרון וחיסרון, יש לו חיי מדף מאוד מאוד ארוכים.
כן.
הוא גם יודע להישאר ברמה החקלאית פער לאדמה הרבה מאוד זמן, גם אם הגיע מועד הקטיף שלו ואין פועלים, או שיש חג, או שיש משהו, לא יקרה שום דבר אם הוא יתעכב עוד 4 ימים, או עוד 5 ימים, ומצד שני...
כמו יין אבל הפוך.
כן, בדיוק. וגם אחרי שקטפנו אותו, אני, הרבה פעמים בסופרמרקטים, אנחנו רואים שהוא גם יכול להיות כרוב בין 3 שבועות והוא עדיין אכיל.
מדהים. אז אתה בעצם ממליץ עכשיו בעונת החורף כן לקנות, לא להיבהל מכרובים טיפה יותר בהירים.
ממש לא, ההפך.
אוקיי, טוב. אז זה אפשרי לגדל כזה דבר בבית? כלומר, יש עכשיו את כל, אתה יודע, הנטייה להתחיל לגדל בבתים על גגות. אפשר לגדל כרוב?
על גג, רמת הקרינה בדרך כלל תהיה יותר מדי גדולה, אבל במרפסות, שיש איזושהי הצללה במהלך היום, בטח ובטח שכן, אני חושב יחד איתכם עכשיו, למה זה לא כל כך קורה? הסיפה היא בעיקר משך הגידול שלו. זה המון המון זמן, 70 יום זה לא משהו שהוא לבתים, אז זה כיף לגדל בזיליקום, וכיף לגדל ננה, וכיף לגדל חסה, כי זה 30-40 יום, קרוב צריך סבלנות.
גדעון, אני כגנן חובב מגדל בגן שלי, בגג שלי לא מעט צמחים, קרוב באמת לא חשבתי אף פעם, יש לי חסות, גזרים, צנוניות, תפוחי אדמה, בטטות, בכמויות מסחריות.
באמת?
כל ה...
גם תפוחי אדמה אתה מגדל?
פשוט זורקים תפוח אדמה וכן.
כן.
אז קודם כל סחטן על תפוחי אדמה.
תפוח אדמה זה הדבר הכי קל לגידול.
או סחטן על תפוחי אדמה, כי זה יותר מקרוב.
באמת, את כאילו נשאר לך כמה תפוחי אדמה שהתחילו להוציא ניצנים, זורקת אותם, שמה עליהם חול, הולכת, חוזרת, שיח. כאילו, הכי פשוט.
אני באלם, אני לא ידעתי שהוא מגדל תפוחי אדמה. נגיד, מגלה את זה יחד איתך, גידול.
אפילו אננסים.
אני אגיד אחרת, אם יש לו סבלנות ואורך רוח לתפוח אדמה, אז בוודאי, בוודאי לגדל קרוב, ולא קשור לענייננו, גם לפת. כלומר, יש שורשים שלוקחים קצת יותר זמן, אז אם יש לאורן כל כך הרבה סבלנות, לך על זה.
אם אתה כבר מדבר על לפת, תקשיב, אתה חייב לעשות לי פה סדר, אני התבלבלתי לגמרי. הרי קרוב ולפת הם שניהם ממשפחת המצליבים, אבל הם בני דודים, הם לא אחים. נכון?
נכון.
קולרבי הוא מהמשפחה של הקרוב, נכון?
נכון.
והבקצ'וי, מאיזה משפחה הוא?
הבקצ'וי הוא גם קרוב.
הוא גם קרוב?
לגמרי. איפה הבלבול? הבלבול, אם נעשה סדר ותעצרו אותי אם אני גולש, זה בלבול שהמון קורה בין עולשים, כל האונדיבס למיניהם, רדיציו, פריזה, צ'יקוריה, פונטרלה וכו', זה משפחה אחת שהרבה פעמים מערבבים אותה, או עם אחת אותו עם הקרוב, הם לא, הם עולשים. עם משפחה שעליה אנחנו מדברים כרגע עם הקרובים.
כן.
וחסה היא משהו אחר, היא ברסיקה, היא משהו אחר.
אוקיי, וקרוב סיני ובקצ'וי, זה לא אותו דבר גם, נכון?
בכלל לא, כן. הם כן, שניהם שייכים לעולם הקרובים, אבל הבקצ'וי שייך למשפחת הטצוי בטי. ואם כבר טיפונת נדבר על הדבר הזה, כל אחד מהחברים האלה, אתם מכירים אותם בעולם הקולינריה, בתוכניות הבישול ובמסעדות ובכל המקומות האלה, הם בלי לשים לב, בלי שידעתם להצביע על זה, הם מגיעים בשתי תצורות. פעם אחת הם מגיעים כפקעת, הנאפה ואלי, הקרוב הסיני או כל דבר אחר, מגיע כראש. בדרך כלל ירק אחד גדול, כבד, של כמעט קילו שעושים איתו חיתוכים והקפצות, ואותו דבר הפקצ'וי שאנחנו מכירים, וגם הוא מגיע בצורה של זריעה, שהוא מגיע בזן טיפונת אחר, ואז יש עלי בייבי בקצ'וי, ועלים של כל מיני דברים. זה ממש גנטיקה אחרת לשימושים שונים, אבל גם טצוי או פקצ'וי או פקצ'וי אדום או כל הדברים האלה, הם בכלל הולכים לא לכיוון של בישול אלא לכיוון של סלט.
וואו. טוב, זה המיינד בלומינג הדבר הזה, אני צריכה להקל את הכמות המידע שהכנסנו עכשיו.
כן, גם אני, וואו.
גדעון, כמה ידע. תודה רבה. מודים לך מקרב לב.
כל הכבוד. תודה רבה, גדעון, להתראות.
להתראות, חברים.
תודה רבה. ביי.
ביי ביי.
אתה צריך טרינק?
אני צריך משהו להחטיף את הגרון מכל הקרוב הזה, ייבש אותי.
טוב, אז אני אכין לך דרינק.
מה?
הדרינק שבחרתי שנשתה היום.
כן?
קמפרי תפוזים.
קמפרי?
קמפרי. אני מתה על קמפרי. אתה גם מתה על קמפרי.
אני אוהב.
כבר דיברנו על זה פעם שבגללי.
דיברנו על זה בתוכנית הקודמת גם.
זהו, אבל מה שאנשים לא יודעים,
כן?
זה שקמפרי תפוזים יכול להיות דרינק היום ונורא, אם פשוט שותים אותו עם איזה תפוזים תעשייתי מגעיל.
שזה מה ששותים ברוב הברים.
המיץ תפוזים, תחשוב על זה, רוב מה שיש לך בקוס זה תפוזים. כלומר, ממש ממש חשוב שהאיכות של המיץ שמוסיפים תהיה טובה. או מיץ תפוזים מאיכות גבוהה. שקיימים כאלה לא מעט בשוק, או הכי טוב, תפוזים שאתם פשוט סוחטים לבד בבית.
תכל'ס זה נשמע הכי הגיוני.
הכי הגיוני.
הכי הגיוני, זה כמו אבקת מרק עוף.
בדיוק, למה להשתמש באבקת מרק עוף אם אפשר פשוט לעשות ציר אמיתי?
כן.
אז פשוט שמים, אתה יודע, שוט של קמפרי, כאילו 60cc של קמפרי עם קרח, ועל זה מיץ תפוזים סחוטרי.
אוקיי.
ואני רוצה לשלוח את כל המאזינים שלנו לראות סרטון שהכנו בדיוק בשביל זה.
כן.
על איך אני מערכת בבית עם קמפרי תפוזים.
קמפרי תפוזים, המתכון של אפרת, באתר שלך?
הוא מופיע גם באתר שלי, וגם, או ביוטיוב, שאפשר לחפש קמפרי תפוזים, אפרת אנזל.
אפרת אנזל ביוטיוב.
כן.
יאללה.
אז שם נלמד איך מכינים קמפרי תפוזים להמונים.
טוב.
בחיים. עמדת סחיטה עצמית לאורחים. זה מהמם, אנשים עפים על זה.
אנשים סוחטים לעצמם את התפוזים במפגש כאילו חברתי.
תמיד שאני מזמינה 30 איש הביתה.
שזה כל ערב.
זה היה קורה לפני שחזרנו ללב העיר, ועכשיו אין לי מקום ל-30 איש בבית.
כן.
אז שמים מסחיטת מיץ כזאת של פעם.
אוקיי.
עם דלי מלא בקרח.
כן.
והר של תפוזים.
כן.
וסכין, קרש חיתוך וקמפרי, וכל אחד מכין עצמו את הקמפרי תפוזים. אנשים עפים על זה. זה שובר את המתח.
אפרת, אתה גור אירוח החדש שלי. לא הייתי חושב על זה.
לא הייתי חושב על זה, זה מהמם.
לא.
אגב, אפשר גם כאילו אם זה בשבת בצהריים, אז פשוט לעשות את העמדת סחיטת תפוזים ליד הילדים, כוח עבודה זול, שהם יסחטו את התפוזים, יביאו להורים את התפוזים, ואנחנו רק...
נורי, כוס מיץ תפוזים בבקשה.
כן, רק בסוף אני אוסיף לי קצת קמפרי. מה קרה?
למה לא?
כן.
כשאתה סוחט, נורי, כשאתה סוחט לעצמך תפוזים,
כן.
תעשה גם כוס לאימא.
מה אכפת לך?
מה אכפת לך?
תפוזים זה בריא, מה שמקשר אותנו לטם טלדם.
טם 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 טם.
רגע של בריאות.
ואיתנו באולפן דוקטור אפרת אנזל. כמעט שנה לסיום התואר. בואי תני לי כמה עובדות בריאותיות על הכרוב.
אתה רצית לדבר על קלוריות.
אני מת על קלוריות, אני עכשיו בתקופת הדיאטה בחיי, קלוריות זה אלוהים.
אתה מוזמן לדבר על קלוריות, ואז אני אשחט אותך על זה שאתה מדבר על קלוריות.
אוקיי, בואי נשמע את הנתונים הבריאותיים שלך.
תראה, קלוריות, סתם. ככה, 92% מהכרוב זה מים.
יותר מהמלפפון או פחות מהמלפפון?
לדעתי זה טיפה פחות מהמלפפון, אני חושבת שמלפפון זה טיפה יותר.
כן.
עכשיו, ומבחינת ערכים תזונתיים, זה ירק שמאוד מאוד עשיר בויטמין C. יש בו למעלה מ-50% מכמות הויטמין C היומית, אם אתה אוכל כוס של כרוב קצוץ, זה לדעתי יש מצב.
כן, 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 בטח.
אוקיי, וגם יש בו 85% מכמות ויטמין K היומית, אם אתה אוכל כוס של כרוב קצוץ, ויטמין K.
מה זה K? השלגן?
לא. כאילו, כן, זה השלגן, ויש גם ויטמין K, זה ויטמין שהוא חיוני לקרישת הדם שלנו. אגב, כל תינוק שיוצא מבטן, אמא מקבל מיד זריקה של ויטמין K.
באמת?
כן.
וואו.
כן, כי זה ממש מסוכן. כאילו, יש איזושהי הפרעה גנטית של אנשים שאין להם ויטמין K, וזה הפרעה...
אמופיליה.
לא, זה לא אמופיליה.
זה לא אמופיליה?
לא, בוא לא נדבר על בריאות. ברחתי מהעולם הזה.
בוא נדע, אני לא יודע איך זה קרה. טוב, תחזרי לאוכל.
כי רציתי להגיד דברים נורא נורא כיפים על בריאות וכרוב. לא על אנשים שמתים מאמופיליה. רציתי להגיד ככה, שהעלים החיצוניים של הכרוב, אלה שנכון, אנחנו קונים את הכרוב ומיד מורידים את העלים החיצוניים ומעיפים אותם לפח.
בטח, כמו חסה.
חבל.
חבל.
כי העלים האלו, יש להם הרבה יותר נוגדי חמצון מאלה הפנימיים.
למה?
אתה באמת רוצה לדעת?
אני סקרן, כן.
אוקיי, אז ככה, מה זה בעצם העלים החיצוניים?
אבל אין זה בזריזות. אז ככה.
אז ככה.
אני נולדתי בשנת...
לא, כי זה מאוד מאוד מעניין. בעצם נוגדי חמצון זה... הדברים שמגינים על הצמח הם גם מה שמגן עלינו.
אוקיי.
ככה תחשוב על זה. העלים החיצוניים של הירק הם אלה שנועדו בעצם להגן עליו.
אוקיי.
נגיד, גם מפני השמש. הרבה פעמים הנוגדי חמצון, נגיד, הצבע הסגול של הכרוב, זה נועד בשביל להגן על הכרוב מהשמש.
כן.
אוקיי? אז העלים החיצוניים הם אלה שמגנים על הירק, ולכן הרבה פעמים יש בהם הרבה יותר נוגדי חמצון מהחלקים הפנימיים. לכן אל תורידו את העלים האלה.
תאכלו את העלים האלה גם כשהם נראים קצת סמרטוטיים?
אם הם נראים לא משהו, תעשו מהם ציר או תבשלו אותם, אבל חבל מאוד להיפטר מהם, הם הכי בריאים.
אוקיי.
כן.
טיפ חשוב.
כן.
אוקיי.
חוץ מזה, נכון שהם יותר מרים, אבל איך לומר, יש אנשים שמתמודדים עם קייל, אז שיתמודדו גם עם זה.
אני רציתי לתת איזושהי אנקדוטה מעניינת. אני נראה לי אחד הילדים הבודדים בעולם, present company not included, שגדל על כרוב ניצנים טעים, ואני מת על זה, והרבה ילדים שונאים את המאכל הזה. נכון. אני לא יודע מה קורה אצלך בבית, אבל כאילו אני לא מכיר ילדים שאוהבים כרוב ניצנים. אני פשוט גדלתי על זה, אני מטורף על זה, אני הכנסתי את זה לבית שלנו עכשיו, אנחנו אוכלים את זה כל הזמן. פשוט אחד הכרובים או בכלל הירקות הטעימים ביותר שיש.
תראה איך אני מסתכלת עליך במבט
אוהב.
אני פגשתי חבר לחיים.
לא, ברצינות.
אני חולה על כרוב ניצנים.
המאזינים לא יכולים להבין את זה, אבל אין זה לחשוב סולקת דמעה.
אני כל כך אוהבת, אני כל כך אוהבת כרוב ניצנים, אני חושבת שזה אחד הירקות המופלאים.
כל כך טעים.
טעים, הוא גם יש לו בדיוק את האיזון המתאים בין פריחות לרקות.
למתיקות, למליחות,
לטיפה מרירות אפילו.
מרירות, נכון.
אני גם אוהבת את הרולטה הרוסית הזאת, שפעם בעשרה אתה נופל על אחד מר מדי.
לא,
אני מתה על זה.
לא קורה לי.
כי זה מכריח אותך להמשיך לאכול פשוט.
אין, זה פשוט אחד הירקות הנהדרים, תחפשו אותם.
גם נורא קל.
במיוחד כשהם טריים.
כן.
סופר קל, בואי תני הסבר קצר.
חוצה אותם.
כן.
מחוות עם טיפה, 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 שמן שם אותם על הצד החתוך.
חורכת.
חורכת, טיפה מלח גס מלמעלה. אם הם מתחילים טיפה לסרף יותר מדי, טיפה מים, חבים את הסיר בשביל שהם טיפה גם יתבשלו. הצד השני, ואז זה קצת כמו פוט סטיקרס, כאילו קצת כמו דימסם.
כן.
שצד אחד כאילו קריספי וצד אחד רך.
אצלנו זה טיפה אחרת, אני מקפיץ אותם בחמאה, עם שום וסקוויז לימון ושקדים תכונים או פורי לחם או משהו כזה בשביל הקרנץ'. ככה אנחנו אוכלים את זה, וזה טעים, טעים.
זה נשמע מהמם. אתה שם את הלימון בשנייה האחרונה שלא יבטוט את הצבע.
כן. וזה טעים, זה פשוט טעים.
זה מהמם.
תנסו את זה, זה מהמם.
אגב, מה שמבאס הדבר היחיד מבחינת ישראל, במדינת ישראל, זה שלא מפרגנים בקרוב ניצנים. אני אסביר, אני אסביר.
ישראלים.
קרוב ניצנים, המקור שלו הוא מבלגיה.
אוקיי.
בכל מקום בעולם קוראים לזה כרוב בריסל.
נראה לי, אני יודע לאן את חותרת.
בכל שפה קוראים לזה כרוב בריסל. רק בעברית קוראים לזה כרוב ניצנים.
אוקיי, למה?
כי כאלה, אנחנו לא מפרגנים.
אנחנו לא מפרגנים. גם לא אכפת לנו, המצאנו הכל. אנחנו יודעים הכל, המצאנו הכל, הכל שלנו. סבא שלי יבש את המיצות.
בדיוק. עכשיו, אם כבר דיברנו על בריאות, אז באמת הכרוב האדום, שאגב הוא... הוא לא אדום, הוא סגול.
אני אעצור אותך פה רגע.
כן.
א', את צודקת, כולם אומרים כרוב אדום זה כרוב סגול.
נכון.
ב', כרוב סגול זה ירק שתמיד יהיה לי במקרר, אפילו עגבניות לא תמיד יהיה לי במקרר.
מה?
כרוב סגול תמיד יהיה לי במקרר.
בטח, אני אגיד לך למה תמיד יש אותו במקרר.
כי הוא משדרג כל סלט.
כי הוא לא מת, הוא תמיד שם במקרר.
א', הוא לא מת. שומר על הצבע, שומר על הטריות, תמיד עוטפים אותו, חותכים אותו, ממשיכים הלאה, כאילו חזר לחיים. וב', הוא משדרג כל סלט. כל סלט, כאילו, מוסיפים לו קצת קיצוצים של כרוב סגול, וזה פשוט נהיה חגיגה בעיניים.
זה לא עושה לך בעיות בבטן?
אני ידעתי שהנושא הזה יעלה, גם בגלל שדיברנו עליו לפני התוכנית.
והחלטנו שלא לדבר עליו.
החלטנו שלא לדבר עליו, וגם בגלל שאני חייב להגיד שלא.
אני אגיד לך משהו בעייתי.
רגע, שנייה. א', אני גבר, אנחנו גברים בבית, אז כאילו מפליצים, אבל אני לא חושב שזה קשור לכרוב.
אתה רואה את הבחור פה מימין שהוא... חולק איתי את הבית.
שלום לך.
כן. אומרי הוא טכנאי השידור שלנו, אוקיי? סינג'רנו את בעלי, סבבה? אני לא. אני לא יכולה להגיד את המילה הזאת אפילו. מה אמרת שאתם עושים בבית?
מפליצים.
אני לא.
כי את ליידי.
אני ליידי.
הם לא שומעים, אבל אומרי צוחק, כמו מתגלגל על הרצפה פה.
הוא לא צוחק, אם הוא היה צוחק, הוא היה...
כן, ליידי.
נשאר לישון באולפן היום. אבל לא, לא, אני אגיד לך. אני פשוט גדלתי בבית שבו כל הזמן אמא שלי אמרה שכרוב עושה גזים, ולכן הרבה שנים לא הכנתי כרוב, כי הייתי בטוחה שהוא באמת עושה המון 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 גזים. וזה לא כל כך נכון. כלומר, יש אנשים שהם יותר רגישים לכרוב,
כן.
אבל יש גם דרך להתמודד עם זה. כלומר, אנשים שאוכלים הרבה פרוביוטיקה, הרבה יוגורט, ובכלל הרבה דברים, נגיד, מוצסים או כבושים, הם מכניסים לגוף שלהם מספיק דברים שעוזרים להם להתמודד עם נטיית הגזים של כרוב.
חיידקים טובים.
החיידקים טובים.
אל כזעיד.
כן. שזה די מטורף, כי זה אומר שבעצם הדרך להתמודד עם גזים של כרוב היא פשוט לאכול במקביל גם כרוב כבוש, או כרוב מוצס, שזה מכניס הרבה חיידקים טובים למי.
זאת אומרת, אם אתה אוכל כרוב טרי, תאכל כרוב כבוש.
כן, והיועצת אינה רופאה. אני מזכירה לך.
אינה רופאה, לא סיימת את התואר.
אין פה שום אחריות רפואית על מה שאמרתי, אלא באמת איזושהי ידע כללי, מה שנקרא.
טוב, אפרת, הנתונים המאוד טכניים האלה מובילים אותי לפינה הבאה שלנו.
כן.
נכון או לא נכון?
ייי! ייי! אני מתה על הפינה הזאת. אני נורא אוהבת שאתה שואל אותי חידות.
את נורא אוהבת לנצח. אני לא חושב שאת כל כך אוהבת את החידות כמו שאת אוהבת פשוט להיות צודקת. אז בואי נתחיל.
כן.
היצרנית הגדולה ביותר של כרוב בעולם היא סין, ואחריה הודו ורוסיה, ורוסיה היא הצרכנית הכי גדולה בעולם של כרוב. או שמה הסדר הפוך.
נכון.
נכון.
בטח נכון, כן. אז את צדקתי?
צדק!
ייי!
המשקל של הכרוב הכי גדול בעולם, שהיה כרוב ירוק, שקל 26 קילו. תוכל לדמיין מה זה 20, כמה שוקל נורי?
16 קילו.
אז כמעט שני נורי.
קרוב?
קרוב אחד.
מקודם אמרת לי שהיה איזה קרוב באורך של 25 מטרים.
15 מטר.
נו, אז ברור שהוא שקול מלא. מלא.
אז לא נכון.
לא?
לא, כי הקרוב הכי גדול בעולם שקל, שימי לב, 62 קילו.
וואו.
זה יותר ממך.
נכון.
וואו. זה וואו. קרוב בגודל של בן אדם, במשקל של בן אדם.
וואו.
זה פשוט, הירק הזה, אפשר להכיל בו עיר שלמה. מבינה? כאילו.
בטח, וגם אפשר לקצוץ, להחזיר, מדהים.
כן. נכון או לא נכון, אפרת?
מה?
הקרוב הראשון בוית בסין, צפון סין.
אני לא כל כך אוהבת שכל העובדות פה מגיעות מסין. אני פחות מכירה את התרבות הזאת. אפשר להתמקד בצרפת, איטליה, ספרד ועולם ישן בכלל?
כן, אבל הקרוב הגיעו שם רק איזה 6,000 שנה אחר כך.
אוקיי, אז כן, הקרוב הראשון בוית בצפון סין. עכשיו תגיד לי לא, דרום סין.
לא, צפון סין, את צודקת.
אבל לא אכפת לי איפה בוית.
אם את צודקת, תמיד אכפת לך.
כן.
עוד שאלה.
כן, אבל שיהיה מעניין.
אוקיי. האם לקרוב, הירק הנהדר הזה, יש יום רשמי?
תראה, אני, בעוונותיי, יום אחד הייתי צריכה לעשות, היה לי איזה פרויקט של ייעוץ תוכן, והייתי... רציתי לחפש ימים מיוחדים. גיליתי שיש אתר שלם שמדבר על ימים מיוחדים בקולינריה.
יש יומן כזה בפלאפון.
יש יומן, יש להכל יום מיוחד. השאלה היא למה?
למה?
האם זה עניין של חברה מסחרית שהחליטה למכור יותר מדי קרוב?
אוקיי.
רוצה להיפטר מקרוב, אז ימציא יום קרוב, אז כולם צריכים לאכול קרוב.
אבל אז היא נפטרת ממנו רק יום אחד בשנה.
אבל זה מעלה למודעות.
ליום אחד בשנה.
אני לא אוהבת ימי מיוחדים. זה כמו יום השוקולד, יום הקפה, יום הנוטלה, יום העגבניות, יום הקסם.
אוקיי, יום הקללות. חברים, זה היום 25 לפברואר, יום הקללות הבינלאומי.
כן.
יום הקוסעמק.
כן.
אבל את צודקת. הראשון בפברואר, יום הקרוב הבינלאומי. טענה, נה, נה, נה.
פרפום, פום, פום.
טענה, נה, נה.
אוקיי.
טוב, אני קצת השתעממתי מזה, בואי נדבר קצת על דברים אחרים.
טוב, אני רציתי לשאול אותך, ניסיתי לגלות ונכשלתי כישלון חרוץ, מה הסיפור עם האגדה הזאת שמספרים לילדים שתינוקות באים מהקרוב?
אז זה לא אגדה, באופן מאוד מפתיע, העובדה הדי טריה הזאת, האגדה האורבנית הזאת, היא משנות ה-80.
מה?
היה, כן, היה יוצר...
אין את הסיפור שהחסידה הולכת להביא תינוק ואז שמה אותו בתוך...
החסידה הולכת ומביאה, היא לא שמה אותו בקרוב, זה שתי אגדות נפרדות לגמרי, היא מגיעה, זורקת הילד בהריסה בבית, וגם אפשר ללכת לגינה, לשלוף ראש קרוב ולקבל ילד. הייתה בובה שנקראת...
בובת קרוב.
בובת קרוב.
ברור, הייתה לי.
הייתה סופר פופולרית.
באיטיז.
לדור שלנו, נכון, מי שהיה ילד או ילדה, נראה לי יותר נכון, והוא היום בן 40, אז פחות או יותר, היה לו את הבובה הזאת. בשנה 78 היה יצרן בובות, יצר את הבובה הזאת, עשה קרייז עולמי. את יודעת שהבובה הזאת הובילה לבלק פריידי הראשון?
רגע, 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 יותר מדי אינפורמציה. קודם כל, מי שלא מכיר את הבובת קרוב, תעשו גוגל, זה הבובות הכי חמודות בעולם.
הייתה עליהם תוכנית טלוויזיה, ייצרו מעל 100 מיליון בובות.
זה בובה עם פרצוף כזה. זה מאוח כמו קרוב חמוץ כזה.
ואת יודעת מה הקטע של הבובה הזאת?
לא.
שכל אחת היא שונה. ייצרו אותם ביד, לא במפעל, בפס רץ.
היום זה לא היה קורה.
היום זה לא היה קורה. וכל בובה נראית לגמרי, לגמרי שונה. עשו בובות של מפורסמים, שנראות כמו מפורסמים. אלן דג'נרס יש לבובה. והבובה הזאת מיוצרת עדיין היום.
כן.
40 שנה אחר כך מיוצרת במפעלים.
אבל אוקיי, עכשיו, איך זה קשור לבלק פריידי?
בשנת 85 או 84, אני לא זוכר, לקראת הקריסמס, כשהבובה הזאת הייתה שיא הפופולריות, היא נגמרה מהמדפים. הורים שלא הספיקו לקנות הבובה הזאת לילדים שלהם, הלכו לחנויות צעצועים או לא יודע איפה, ושברו את המדפים, כי לא היה להם את הבובה. וזה היה מגמת בוא נערוס חנות כי אין את המוצר שאנחנו רוצים, או בשמה השני בלק פריידי.
באמת?
הראשונה. וכן, שנה אחרי זה כבר מילאו את כל החנויות.
וואו.
כן.
אז איך זה קשור לאגדה של קרוב?
אז זה לא אגדה, זה סיפור, היה תוכנית טלוויזיה, היה אפילו נדמה לי סרט ודמות ב... איך קראו להם? חבורת הזבל. זה איכשהו בראש שלנו נתפס כאילו זה איזושהי אגדה ישנה, אבל לא.
באמת?
כן.
וואו.
גם אנחנו נתונים להשפעות של המדיה.
ואני כבר הלכתי, אתה יודע, ניסיתי לחשוב על האגדה הזאת, וזה לקח אותי למקומות, אתה לא מבין, הרי קרוב בתנך זה מלאך. ויש את הציורים של המלאכים האלה, שכאילו שתינוקות מלאכים כאלה. ואז אמרתי, אולי זה בא מזה. לא, עשיתי סמטוחה בקיצור.
לא.
לא, אל אלוהים. ת, טוב?
כן.
אוקיי. הגענו לפינה האהובה עליי. מה אכלתי טעים השבוע?
מה אכלת טעים השבוע, והאם זה קשור לכרוב?
דווקא השבוע זה לא קשור לכרוב, אבל אני רוצה לספר על ארוחה מהממת שאכלתי השבוע.
איפה?
עידו פיינר, השף.
כן.
לשעבר שף מסעדת גריג בתל אביב.
כן.
עכשיו הוא השף של מסעדת רוברטה וינצ'י בקרקור. שזה מסעדה איטלקית שפתוחה עוד לפני שהוא הגיע.
נכון, פיצה טובה.
הוא עכשיו השף, נכון, ויש שם טבון ענקי. עידו מבשל מטבח מקומי, הרבה מהירקות שם מגיעים גם מחוות קיימה בעירותיים, שזה החווה של אשתו של עידו, שי שבח. ואחת לחודש, עידו עושה שם ארוחה של שהוא מבשל מה שהוא רוצה. יש שם שולחן של 12 מקומות.
אתה מגיע, מתיישב, ואין לך מושג מה מגיע.
כן, אין לך מושג מה מגיע. הגיעו אחלה דברים. באמת.
מה אכלתם?
אכלנו... רגע שנייה, איפה הטלפון שלי? אני רוצה להראות לך תמונות. אני גם אעלה את התמונות אחר כך אולי, מה אתה אומר?
תעלית.
טוב. אין פעם שאני לא אבקש את הטלפון מעומרי.
הוא ג'נטלמן.
הוא יראה שהוא יודע את הקוד.
הוא פותח לך את הטלפון.
עכשיו, מה אני צריכה קוד? יש לי את ה-Face ID, כאילו, לא, הוא יראה לי שהוא זוכר את הקוד.
אז שמה לב, כשאנחנו נפגשים ואני צריך לפתח את הטלפון שלך, אני פשוט שם אותו מול הפרצוף שלך.
ברור, כי ככה צריך.
זה קורה בקסם, ואת תמיד מופתעת.
מזה שכן, שאתה יודע את הקוד. אז רגע, אז הארוחה אצל עידו פיינר, שאומנם הייתה השבוע, אבל לפני 452 תמונות, כי אתה יודע, אני מצלמת המון 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 אוכל
כן.
בחיים שלי. הייתה ככה, היה קרפצ'ו של פלמידה לבנה, עם קרם של ארוגולה, והיה שם גם צלפים, ומלפפון ופרחי רוקט. זה היה נראה ככה.
יפה מאוד, תעלי את התמונה הזאת, תמונה
אני יפה. אני אעלה את התמונה. והיה שם אחד הסלטים המפורסמים שלו, שזה בעצם מחווה לסלט פריגורדין, אם אתה מכיר את המנה הזאת מפריז, שזה סלט של מלא מלא עלים וחלקי פנים, אז הוא עושה את זה עם כבדים ולבבות של ברווז, ממשק לוין. מופלא, 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 מופלא. ואחר כך היה פסטות, שערות מלאכים בחמת מרווה, ועם פול ירוק, ועם קרם חובזה. כאילו באמת בישול מאוד עונתי, מאוד מקומי, שעושה שימוש מושכל בכל חלקי הצמח. וזהו,
נשמע טעים.
ולא היה כרוב.
לא היה כרוב.
היה ארוחה נהדרת, באמת ארוחה נהדרת.
מסעדה חדשה שלא מגישה כרוב, זה חדש.
כן.
כן. איזה מסעדות כן יש כרוב?
כן, אז קודם כל זה היה מאוד מומלץ, זה פעם בחודש קורה, רק רציתי להגיד, ארוחה אצל עידו פיינר, פעם בחודש 12 אנשים, אפשר להזמין, כאילו צריך להזמין מראש אחרת, אין סיכוי.
ברוברטו דה וינצ'י?
כן.
בקרקור?
כן. אז קיצור, שאלת באיזה עוד מסעדות יש כרוב? אז אני מתה, אני חושבת שהקדים את זמנו, המלפוף של מיכאל גרטובסקי, בלימן, במיכאל, פיסטרו מיכאל, הוא מגיש כרוב ערבי שממולה בפריקה ובשר טלה. נורא טעים.
נורא טעים.
כן.
אני שומר ערגה נוסטלגית, בואי נקרא לזה, לכרוב הקבוע של המסעדות המזרחיות, מה שמגישים לך... את יודעת, כבישה מהירה כזאת,
כן.
והקרוב חמצמץ, אבל עדיין פריך כזה.
חורק בשיניים.
חורק בשיניים, אבל טעים, טעים, טעים. אני מתגעגע לזה, כן. היום כבר לא רואים את זה.
זה לא שלא רואים את זה, מאמי. אתה לא אוכל במסעדות מזרחיות.
אני כבר לא אוכל במסעדות האלה, אה?
אבל דע לך שאתה אמרת להשתמט על הקרוב הזה, אני החלטתי שאתה היחיד בעולם שאוהב את הקרוב הזה, הלכתי ושאלתי 20 איש.
אוקיי, כמה תשובות קיבלת שכם אוהבים את הקרוב הזה?
כולם.
כולם.
בעצם רק אני לא.
זה מה שאמרתי לך. תחינה, זה על הקרוב הזה, כל העולם אוהב אותו, רק את לא.
כן. הקרוב הנוסף שאני מאוד מאוד אוהבת, זה הקרוב של שף אסף דוקטור, שהוא מגיש אותו בדוק, קרוב צלוי, במשך שעות, אנחנו תכף נדבר עם אסף דוקטור, אז נרחיב בנושא הקרוב הזה.
אני זוכר לטובה מאוד את הסנדוויץ' קרוב של ברווזי. אכלת אותו?
לא.
לחם מחמצת, קרוב סגול כזה רח 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 שהוא בישל בציר של אוף. לא נראה לי שאוסיף לו חמאה, אבל...
ארוק, ארוק ששמעתי שאתה בזמן שאתה מדבר על זה.
הוא מגיש אותו עם איזה גבינה טעימה וצ'טני כזה, זה גם מלוח, גם מתוק, גם, את יודעת, פעם עריר, טעים נורא.
לא אכלתי את זה. זה נשמע טעים.
אז צריכה לנסות.
מסוג החיבורים האלה שהוא בטח עבד על זה לא מעט זמן, ובסוף יצר חיבור שונה, לא שגרתי, אבל איכשהו מסתדר בפה.
כן.
זה היתרון של סנדוויץ', שבאמת הבן אדם שמכין לנו אותו יכול להחליט בדיוק איך הביס שלנו ייראה. זה בכלל
הוא לא מרכיב תל... אותו.
הוא מרכיב. כן. זה לא תלוי בכלל באינטליגנציה שלי.
זה לא
שלי.
תבשיל.
Mm-hmm. כן. טוב, אני רוצה לעשות את הקריך הזה.
טוב.
ואני רוצה לספר לך על מנה נוספת.
כן.
שלא אכלתי.
לא אכל.
אבל אמרו לי שהיא כל כך טובה שאני חייבת לך לנסות אותה, ונראה לי שהתוכנית הזאת תכריע מכריעת הקפה, אני אלך לנסות אותה.
איפה?
הקרוב של ג'וז ולוז.
אוקיי, מה הקרוב של ג'וז ולוז?
אני לא יודעת, הוא מפוגז בחמאה, אבל בקטע אחר.
זה מוזר, כי אנשים עד לפני, נראה לי, 5 שנים, אף אחד לא חשב לחבר בין חמאה לקרוב.
מה זאת אומרת?
אני חושב שכל הטרנד הזה של לתגן עלים פה בישראל הוא יחסית חדש, זה טרנד של כמה שנים, לא עשו אותו קודם.
כן.
מתי פעם ראשונה ראית עולש כאילו צלוי או צרוב או חסה עצובה מה שמגישים היום?
נכון.
וגם כרוב בחמאה, זה מנה יחסית שצצה בשנים האחרונות.
כן, האמת שבכרוב בדרך כלל מתקשר לנו לבישול בשומן מהחי.
נכון.
שומן אבז או שומן...
תבשילים הצרפתיים.
אם זה באמת לא בישראל, רחמנה ליצלה.
חלילה.
נכון, אנחנו לא כל כך רואים בישול שאינו בשומן כזה מבחינת הכרוב. טוב, זה היה מעניין.
כן.
גרמת לי לחשוב עכשיו.
אז רגע, הכרוב של דוקטור?
כן.
אולי נתקשר אליו, נשאל אותו עליו?
אני, בואי. כן, כי אני נורא רוצה גם שיהיה לנו את המתכון.
יש לך את הטלפון שלו?
בוודאי.
אז קדימה.
אוקיי.
הלו?
שלום.
שלום אסף.
מה העניינים?
כל בסדר.
אז איתנו על הקו אסף דוקטור, שף ובעלים מסעדות האחים, דוק ואייבי. והי אסף, מה העניינים?
בסדר גמור, מה נשמע?
אנחנו בסדר, אנחנו החלטנו להקדיש את התוכנית שלנו לכרוב. שככה, זה די מדהים שלא עשו איתו כלום, לאורך הרבה מאוד שנים, ופתאום השנה הוא נהיה נורא נורא טרנדי, אתה מסכים איתי?
אני פחות מעודכן בטרנדים נראה לי ממך, אבל אני חושב שהוא עבר מקונוטציה אשכנזית מאוד, לקונוטציה ישראלית, ערבית, ים תיכונית, ורואים אותו הרבה יותר.
אני חושב שבעבר אבל היה לו אחיזה חזקה מאוד בעולם הערבי, אני חושב.
כן.
מסעדות ערביות מגישות אותו כבר שנים.
כן, אז הקרוב הערבי כמו שאנחנו מכירים אותו, והיום הישראלים מכירים אותו קצת יותר, תמיד היה פה. הוא היה חלק בלתי נפרד מהמטבח, אבל במובן של יהודים, אני חושב שהוא היה יותר מוכר. אם כן ממונה, אז בגרסאות ההונגריות שלו.
עם הבישול האשכנזי.
בסלט הזה, בסלטים כל מיני כאלה מיונזים ווולדורפים למיני.
לגמרי.
כן.
אני מסכימה איתך לגמרי, והאמת שלא חשבתי על זה. מסכימה לחלוטין.
איך אתה מגיש את הכרוב אצלך?
אני משתמש בכרוב ערבי, ואני אופה אותו...
כן.
בחום גבוה עם יין לבן וזבי טיבול. מה שמייחד את הטכניקה, זה שהיא מתאימה אך ורק בעצם לכרוב הערבי, כמו שאנחנו קוראים לו, המלפוף, כמו שהערבים קוראים לו. מאחר וזה כרוב... שהוא הרבה פחות דחוס, בעצם יש מרווח בין שכבה לשכבה, להבדיל מהכרוב שאנחנו מכירים, הגול, הלבן או הסגול, הם בעלי צפיפות מאוד גבוהה, מה שלא מאפשר לעשות את מה שאני עושה. בגלל שהכרוב הערבי הוא פלאפי מאוד ונפוח, ושכבות של אוויר, זה מאפשר לנוזלים לרתוח בין השכבות ולבעבע ולעדות. את הירק בעצם מתוך עצמו.
כבר נשמע טעים.
זה מה שמביא לתוצאה הנחמדה הזאת.
וואו. באמת הכרוב המלפוף שאתה מדבר עליו, זה אותו כרוב מאוד גדול ושטוח שאנחנו רואים בשווקים בעיקר.
נכון.
הוא פחות נגיש
כן.
לבשלן הביתי, והאמת שתמיד חשבתי שאולי יש בזה איזושהי טיפה פלצנות, אבל אתה אומר שממש יש פה עניין פיזיולוגי מאוד, שמאוד מסתדר לי.
כן, לגמרי.
כן.
זה מתנהג מאוד שונה מהכרוב הרגיל. הוא יבש יותר, הוא עברירי יותר, הוא קל יותר.
קל יותר.
כן, הוא שונה לחלוטין.
אז מה יש במבנה שלו שאמרת שמתאים יותר למנה שלך? מה במבנה שלו הופך אותו למתאים?
כמו שאמרתי, המרווח בין שכבה, בין עלה לעלה, מאפשר להעביר, לזוז.
אוקיי.
אני משקה אותו ביין לבן, אני עושה חור בעצם בראש הקרוב, ומשקה אותו ביין לבן, והיין בטמפרטורה גבוהה מתחיל לרצוח.
וואו.
והוא רץ בין השכבות, זה בעצם יוצר עידוי, של הירק מבפנים החוצה, זאת אומרת, המעטפת החיצונית, בגלל שהיא נמרחת בשמן, היא מקבלת צבעים עמוקים וקריספים מחום גבוה.
וואו.
אבל בפנים מה שקורה זה העניין, הרתיחה הזאת בין השכבות. אם הייתי מנסה לעשות זה עם כרוב רגיל, לא הייתי מצליח, כי הכרוב נורא צפוף.
מנה פופולרית?
מנה מאוד פופולרית.
ולבצדק. אני יושבת פה כאילו רעבה מאוד.
איך הגעת לרעיון הזה בכלל לעשות את ה...
כן, אורן.
כן, להשקוט את הכרוב ביין?
לא יודע, שאלה קשה. אני לא יודע איך אני מגיע לדברים.
שאלה קשה.
אתה לוקח את הכרוב ואתה משחק איתו, כן. עשיתי בו חור ואמרתי, אני מלא אותו בנוזל.
עכשיו, אז אתה צולה אותו ככה לאורך זמן, אופה, צולה אותו על טמפרטורה גבוהה, אחר כך שהוא יוצא מהתנור הוא מקבל עוד איזה משהו, או שככה נטורל?
מה שבעצם אני עושה, אני עושה חור ויוצא כתוכות היין, וקצת ארומטים אם אני רוצה שום או פיפל חריף, על הגוף של הכרוב, המעטפת החיצונית, אני שם המון נסבי טיבול קשים, מרוויים הענפים, זאטר, טימין, זוטה, דברים מהסוג הזה, ואז גם קצת שמן זית, ואת כל זה אני עוטף בנייר כסף, ונותן מכת חום אדירה.
הכי גבוה שיש.
הכי גבוה שיש בתנור הביתי, בתנור מקצועי 250 מעלות, לא הכי גבוה שיש. ואז קורים שני דברים. הצד שנוגע בנייר כסף, הצד החיצוני שקיבל קצת שמן זית, נהיה מאוד פריך וכהה מאוד מאוד מאוד. והפעולה השנייה היא בגלל החום הגבוה, כמו שאמרתי,
הביבוע.
הנוזלים של הכרוב והיין הלבן מבעבעים ורותחים ומבשלים את הכרוב מבפנים החוצה.
אני איבדתי את ההכרה. זה כל כך רעבה.
וזהו, ואחר כך פורסים אותו כמו הוגה למשולשים. מחממים, אני מגיש את זה עם צ'ימיצ'ורי של זאטר.
יואו, זה מנה מופלאה.
זה הכל.
אנחנו עומד.
כן, אז זה קורה מבין שלוש המסעדות, המנה הזאת מוגשת בדוק, מטבח מקומי.
גם ב-AB יש אותה בגרסה טבעונית, לגבינה.
אופה.
אופה.
טבעונים נהרו ל-AB, יש את המנה המופלאה הזאת בגרסה טבעונית. אסף דוקטור, המון 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 תודה שהיית איתנו.
בכיף.
וסיפרת לנו.
תודה, להתראות.
יאללה, ביי ביי.
ביי.
אני רוצה לספר לך משהו.
לא נכון. זה את? אני מכניס את זה לפודקאסט. מה זה?
אני רעבה.
אני שמעתי את זה ברמקולים. וואי וואי. הבטן שלה מקרקרת, האישה מואבת. מעכלת את עצמה מבפנים.
ממש. עכשיו אני אספר לך איך, אני יום אחד הוצאתי מדוקטור את המתכון הזה.
אוקיי.
ופיתחתי לו גרסה ביתית.
הגרסה של אפרת אנזל.
הגרסה של אפרת אנזל. היא לא, אי אפשר להגיע בבית ולאותה רמה, כי אין לי את הטמפרטורות של התנור כמו שיש לאסף דוקטור.
את גם דורשת כרוב ערבי מלפוף.
בדיוק, ואני פיתחתי את זה גם לכרוב רגיל מהסופר.
אוקיי.
לא מהסופר, מירקן. אני לא קונה ירקות בסופר, אני קונה אצל...
כאן יש לך משלוח שמגיע אליך הביתה, לא?
משלוח אורגני אחת לשבוע, בוודאי. אנחנו סיימנו עם סופרים בחיינו ועם תאגידים.
מהמם, פינו.
אני לא קונה ירקות מהסופר, אני קונה ירקות ישירות מחקלאים. בקיצור, המתכון הזה מותאם לכרוב רגיל. באמת מה שאסף אמר, שהנוזלים צריכים להגיע בין שכבות הכרוב. וזה לא יכול לקרות בכרוב רגיל, עגול, שלם, בביתנו. לכן מה שאני עושה זה כזה דבר, לוקחת את הכרוב, פשוט חותכת אותו לשמיניות, שם אותו בפיירקס, במקום העניין הזה של למלא אותו ביין לבן, אני פשוט לוקחת כרוב ירוק, שמה מלח ים, פלפל ירוק חריף קצוץ, שום, כמו שאסף דוקטור עושה.
כן.
מפזרת עשבים קשים.
כן.
מרווה או טימין או רוזמרין או גם וגם וגם. ואז אני יוצקת יין לבן, זה כוס יין לבן, אוטמת את התבנית טוב 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 בנייר כסף, ומכניסה לתנור על 250 לשעתיים. אתה יודע מה קורה כשהוא יוצא? הוא טעים למות. ואז אפשר לאכול אותו עם אבן יוגורט קצת לגרר, או עם פרמזן, או עם גאודה טובה, אפילו עם סתם גבינת איזה. זה מופלא.
כן.
בקיצור, זו הגרסה שלי לכרוב המופלא של אסף דוקטור, ואני ממליצה לכם שני דברים. קודם כל, להכין את הכרוב שלי, ואז ללכת למסעדה של אסף דוקטור AB או דוק ולאכול את המנת כרוב המופלא הזאת, וזה גם הסדר הנכון, כי אם קודם כל תאכלו אצל אסף ואז תבואו למתכון שלי, אז אולי תהיו טיפה מוכזבים, כי בבית זה לא יוצא אותו דבר. זה קצת כמו לראות את הסרט לפני שקוראים את הספר. זה לא טוב. טוב, אז עכשיו אחרי שדיברנו על הכרוב שלי,
כן.
אלק שלי, זה הוורסיה שלי למתכון של אסף דוקטור.
אפרת המתכונאית.
בדיוק, אז תספר לי אתה.
אז אצלנו...
איך אתה מכין כרוב?
זהו, מה שאמרתי לך. א', תמיד באמת יהיה לי כרוב סגול במקרר. הוא נכנס לכל סלט שאנחנו מכינים, הוא גם מעבה אותו וגם מוסיף לו בעיני ערכים נהדרים.
ותמיד סגול?
ותמיד סגול.
למה?
כי קצת צבע להכניס לחיים. כאילו, מתי יוצא לנו לאכול ירקות סגולים, ירקות ירוקים אנחנו אוכלים כל הזמן. אבל דווקא לסלט הזה של המסעדות המזרחיות שאני כל כך אוהב, שגם תמיד יש לי צנצנות ממנו מונחות על המדפים במטבח, אני משתמש דווקא בכרוב ירוק או כרוב לבן, תלוי איך קוראים לו, ואני פשוט כובש אותו. אני ראש כרוב, שני גזרים, חמש כפיות מלח, כפית סוכר, כמה גרגירי פלפל שחור, כמה עלי דפנה, את הכרוב חותכים גס, שמים הכל כאילו בצנצנת, מוסיפים את המלח והסוכר לשים ככה טוב 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 עם הידיים.
בתוך הצנצנת?
את מתחילה באיזה סיר ואז את דוחסת אותו בצנצנת.
אוקיי. Okay.
אני דוחסת אותו כמו שעושים לימון כבוש. Mm-hmm. נותנת לו להגיר נוזלים.
זאת אומרת כרוב גזר מלח סוכר. אוקיי, okay, ומעשה כן. את זה בתוך...
מעשה את זה, פשוט סוחט mm-hmm. את הכרוב, mm-hmm. נותן לו לנוח, הוא מוציא ככה את, את המיצים הטעימים שלו. אני תוכל אפילו להניח על זה, זה משקולת, זה עוד יותר סוחט אותו, ככה טוב טוב.
אוקיי.
Okay. ואז זהו, מוסיפים את התבלינים, מערבבים, מפעילים על זה לחץ ככה של 3-4 ימים, והוא מוכן, הוא כאילו סוחה במיצים של עצמו.
זהו?
זהו.
אני אגיד לך מה אני לא מבינה במתכון הזה.
מה?
ובאופן כללי, תמיד, אני בטוחה שמי שמאזין לנו עכשיו, הדברים האלה חולפים לו בראש.
כן.
לא בטוחה, אני חושבת, אוקיי?
את יודעת.
אם אני מעשה את הכרוב הזה עם הכפות ידיים שלי, אז למה אני צריכה כל כך להתאמץ בלעקר את הצנצנת, אם ממילא הכנסתי לכרוב מלא 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 חיידקים דרך הכפות ידיים שלי?
אני לא יודע, וגם אני יכול להגיד לך שעל צנצנות של חמוצים, שהאחוז, חומר, תמיסת כבישה, אז החומר המשמר שם הוא כל כך גדול, אני לא יודע למה צריך להכר. מעקרים, כאילו. זה מה שעושים.
Just like that?
Just like that. שופכים מים רותחים, מקווים שזה ירוק את החיידקים, הורג או לא הורג, ואז זורקים פנימה כאילו את הירק.
אני שמה במדיח על 70 מעלות.
זה גם עושה את העבודה. רק הכמות מלח ששמים שם.
כן.
כאילו תארו כל דבר.
נכון, זאת אומרת, אין באמת טעם.
אין באמת טעם.
אוקיי, בקיצור, אז את המתכון הזה גם אפשר יהיה למצוא באתר שלי, נכון? אנחנו נעלה את כל המתכונים לאתר,
נעלה את כל המתכונים.
שיהיה מקום אחד מסודר, לאורן יהיה שם את הרגו בריקת המתכונים של אורן, תחת רוחים מבשלים, והמתכון הזה יהיה שם.
טוב.
התקבלת לאתר.
מרגש.
אז יש לנו כרוב צלוי ויש לנו כרוב כבוש, ואני כן, לפני שאנחנו מסיימים, יש לי כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, זה נורא, התוכניות האלה טסות לי מהר מדי.
אז תגידי עוד משהו, תני עוד.
אני חושבת שנורא חשוב שאנשים ידעו איך לבחור כרוב, שאנשים לא יודעים שכשהם הולכים לחנות אז הם צריכים שהכרוב ירגיש כבד מדי,
כבד לגודל שלו,
כבד יחסית לגודל שלו, כי אז זה אומר שהוא נקטף לו מזמן והוא מפוצץ צץ עדיין במים.
וככל שעובר הזמן המתנה שלו, והוא יכול גם לשבת חודשים, אמרת.
נכון.
בקירור, אז הוא פשוט מאבד נוזלים, מאבד משקל, והוא כן. נשאר גדול.
כן.
אוקיי, מעניין.
אז זה נורא נורא חשוב.
כן.
וזהו, ושבאמת אמרנו כמה פעמים בתוכנית הזאת, שהכרוב באמת שורד הרבה זמן על המדפים, אבל זה לא שלא עובר עליו כלום, עובר עליו משהו, הטעם שלו נפגם, הוא הופך להיות יותר ויותר מריר, הוא פחות מתקתק.
פחות מתקתק.
אז כן, כדאי, ככלל לחיים, לצרוך דברים טריים וטעימים.
ואני מציע הצעה לבעלי הסופרים, אולי להתחיל למכור חצאי כרוב, כמו שמוכרים חצאי אבטיח.
נכון.
כי מאוד קשה לסיים כרוב שלם, גם אם זה משפחה בינונית, אבל לסיים כרוב שלם זה סיפור של שבועיים לפחות.
כן, גם במתכון של הכרוב הצלוי שאני עושה בבית, אז כאילו, אתה יודע, חצי כרוב ללי ולעומרי זה מעל ומעבר, והילדים עם כמה שהם עם פתיחות קולינרית הם לא אוכלים עדיין כרוב צלוי.
תנסי אותם עם הכרוב ניצנים.
אני אנסה עם הכרוב ניצנים.
כן? עוד לא עשית עליהם טסט?
אף פעם לא עשיתי טסט ואני חולה על כרוב ניצנים. אני ממש ממש אוהבת. אז זה באמת הזדמנות טובה.
בכלל זה מעלה נוסטלגיה קשה מאוד מהילדות שלי, הכרוב ניצנים הזה, ו... טוב.
תכיני.
קצת נוסטלגיה, אני אכין לך.
טוב. אורן.
מה?
אנחנו סיימנו?
אנחנו סיימנו לדעתי.
כאילו, כי יש לי את מלא, אם אתה מרשה לי להמשיך ולדבר, אני אדבר.
טוב.
אתה רוצה שנספר, אני סיפרתי איפה אכלתי השבוע, אתה לא סיפרת על מנת
אימא שחדשו? אני לא סיפרתי על איפה אכלתי השבוע, כי השבוע לא אכלתי בשום מקום מיוחד, אם אני לא טועה, נכון? נפגשנו השבוע?
לא.
לא.
בגלל זה לא אכלת בשום מקום מיוחד.
בגלל זה לא אכלתי, כי רק את מוציאה אותי מהבית למסעדות, אבל... עצוב, עצוב ונכון, אבל ככה זה כשבדיאטה, אבל כשדיברנו על לדבר
מה
על...
מה יהיה עם הדיאטה הזאת?
בסוף אני ארזה, זה מה שיהיה איתה.
ואז תחזור לאכול?
לא, אבל בוא נאמר, כדי להרזות צריך לאכול במידה, וכדי לשמור על משקל אפשר לאכול במידה פלוס, אז אני אוכל במידה פלוס. מאז שהתחלתי את הדיאטה ירדתי 15 סנטימטר בהיקף.
באמת?
אז שווה את זה, את אומרת.
איזה שיטה אתה עושה?
אני פשוט אוכל מאוזן ומתעד את מה שאני אוכל, אני לא אוכל סתם. אני אוכל ארוחות קבועות.
גם אני מתעדת את כל מה שאני אוכלת, אני מצלמת ומעלה לאינסטגרם.
אני מתעדת את זה בתוכנה שמפרקת את זה לערכים זונתיים.
די.
אכן כן.
אתה יודע מה זה מזכיר לי?
מה?
את הבוד הבריאות של צפרה. איך אנחנו מדברים על ערכים תזונתיים וקרו והכל, ולא קפצה לנו המנה המיתולוגית הזאת מצפרה.
המנה טעימה. סלט.
זה סלט קרוב.
נבטים יש בו? אני לא כל כך זוכר, כי אכלתי אותו באמת באמת מזמן, אבל מה יש בו? יש בו נבטים...
חמוד, מיתולוגי מיתולוגי, אני לא הולכת למסעדה ומזמינה סלט, אתה הכנסת את זה לרשימה של המנות המומלצות.
זה סלט שאני נורא אוהב, הוא קצת מתקתק אסיאתי כזה, קרוב אסיאתי את יודעת. אני אגיד לך דווקא איזה מנה אני זוכר לטובה והיא כבר לא קיימת.
כן.
הייתה פעם מסעדה שנקראת רק היום של אבנר לסקין בישוב צפון. הוא סגר אותה לצערי, אבל הייתה לו שם מנה המצאה של אחד החברים שלו, שותפים שלו, ילדים שלו. משהו מדהים, הם היו לוקחים כרוב, צולים אותו עם שמן זית בתנור, איכשהו, לשנייה לפני שהוא נכנס, היו ככה, מטבלים אותו טוב טוב טוב, מלח פלפל, ושמים עליו, שימי לב, תחינה גולמית, אני יודע שאת לא אוהבת.
אני אוהב, חולה על תחינה גולמית.
אז מה הסיפור עם תחינה? תחינה רגילה, את לא
אוהבת? אני אוהבת תחינה גולמית, אני לא אוהבת שלוקחים אותה ומדללים אותה, אני אוהבת ששומרים על הטעם הגולמי שלה, אני אוכל לאכול תחינה גולמית עם כף.
לנסות את המתכון הזה.
אוקיי.
פשוט שמה עליו שמן זית, מלח פלפל, תחינה גולמית, צולה אותו בתנור חום גבוה, כאילו היה סיניה, ובסוף הוא היה מוציא אותו, ולדעתי סוחט עליו לימון טרי, כאילו פרש פרש פרש, ומגיש. זה מנה, אני לא יכולה להסביר לך כמה זה היה טעים. אכלתי אותה הרבה פעמים. ממש טעים. וזה משהו כאילו סופר פשוט. אני מזמין אתכם לפנות לאבנר לסקין בפייסבוק ולקבל את המתכון המדויק.
וואו,
זה בא לי ממש. טעים.
אני נורא רעבה, אני לא מצליחה לתפקד כבר, כאילו אני בשלב שאני יושבת מולך ואני חייבת אוכל.
בעיניים שלך אני לא צריך להבין אם זה זעם.
זה לא זעם, זה רעב, זה תחינה. אני אגיד לך מה אני הכי חוששת.
מה את רוצה לאכול?
אני חוששת שהקיבה שלי פשוט תעשה פתאום רעש כזה וישמעו את זה עד הבית.
אני שמעתי רעש כזה, כן. אני מקווה שלא שומעים את זה בהקלטה, אבל היא מקרקרת, היא רוטטת, היא מבברטת,
היא לא אכלה כבר 10 דקות, מה אני אעשה?
10 דקות, הבחורה לא אכלה, אני גם הייתי אוכל. את רוצה להכין משהו?
כן.
מה? כרוב?
כן, אני רוצה להכין כרוב. אני רוצה משהו שיהיה בו עם המון המון חמה. אני רוצה להגיד שלום למאזינים שלנו, להתראות. אנחנו נפגוש אתם שבוע הבא.
מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לנו.
ועד אז... תודה גם ממני, ועד אז אנחנו מזמינים אתכם לשמור איתנו על קשר, יש לכם מלא דרכים לשמור על קשר, קודם כל לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, אני אפרת קו תחתון אנזל באינסטגרם, ואורן לוקסי במילה אחת.
נכון.
גם באינסטגרם.
גם באינסטגרם.
אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק שלי, אפרת אנזל בעברית, בפייסבוק אתם תגיעו לדף שתומך מאוד בתוכנית הזאת. כל המתכונים נמצאים באתר שלי.
יש גם יוטיוב, יש גם כתובת אימייל, enzel.luxi, @gmail, אם למישהו יש הצעות לחומרי גלם הבא שנדבר עליהם, או איזה שהם רעיונות לתוכנית, או איזה שהם חדשות מסעירות, כמו ששמעתי השבוע שפותחים KFC מחדש בישראל, מה שדיברנו עליו פעם שעברה?
כן.
אז כן, זה קורה. כנראה הם שמעו את ההקלטה של התוכנית וזה אכן קרה.
הם פותחים KFC.
הם פותחים עוד פעם, בפעם הרביעית כבר KFC, אני מקווה שהפעם יצליח להם.
בואו נרתם כולנו למען הצלחת הרשת, כדי שיהיה לנו כאן KFC יותר משנה. יאללה, שנוכל לגדל כאן דור שלא חי, לא גדל בחרדות. יהיה KFC, לא יהיה KFC, היום יש, מחר נסגר.
אני מחזיק להם אצבעות, הפעם זה יתפוס.
זה יהיה קשר?
אני מניח שכן.
אז אם זה יהיה קשר, איך זה יכול להיות KFC?
שיפטרו את זה טכנולוגי המזון, מה אני אגיד לך, אני לא יודע איך יפטרו את זה. יצא אוף, הוא יצא מתוגן, הוא יצא טעים, אני לא מבין איך הישראלים לא נוהרים, אבל אנחנו גולשים. תודה לכם.
יאללה ביי.
יאללה ביי.
תאכלו משהו.
כן.